שלום וברכה ובוקר טוב. שואל רוברט, שלום הרב, מה הפשט במשמעות של המילה קרי? אם אני מבין נכון, מקרה זו דרשה על אופן ההנהגה, אבל לא ממש נכנס לפסוק, גם היה אפשר לכתוב ישירות מקרה. תודה רבה לרב ולצוות. טוב, אפשר היה לכתוב מקרה אם המשמעות של המילה מקרה בימי התנ"ך הייתה כמו בימינו. אבל בכל מקרה, הסברנו שאונקלוס תרגם קשיו. קשיו, כלומר בקושי, כלומר בקשיות עורף. שואל אליהו, שלום הרב, לא הבנתי איך רבי חיים מוולוז'ין מדייק מהפסוק בתהילים את זה שוימלא כבוד השם את כל הארץ, זו הגלות, תודה רבה. קודם כל, רבי חיים מוולוז'ין בחיים שלו לא אמר דבר כזה. מדובר על הנציב מוולוז'ין, שהיה נשוי לנכדתו. אז כך שאי אפשר להגיד את זה בשם רבי חיים מוולוז'ין. שתיים, הוא אומר, וימלא כבוד השם את כל הארץ, כל הארץ כאן כל העולם. כמו שכתוב, והיה כל הארץ שפה אחת, שנאמר על כל העולם. והדברים מדויקים מהפסוק בתהילים. הפסוק בתהילים אומר, וימאסו בארץ חמדה, וישא ידו להם להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. אז איך דוד המלך הבין את זה? כנראה שדוד המלך הבין שהפסוק ימלא כבודו את כל הארץ, כבוד השם את כל הארץ, מציין את הפיזור. פשוט. טוב, אנחנו ממשיכים פרק כ"ו פסוק למד דלת. התחלנו אותה. את הפסוק. אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביהם. מה זה תרצה? זה יש יחס אל הארץ בתור אישיות. בעוד שאצל שאר הארצות, הארצות נקראות אדמה, יש משפחות האדמה. האדמה מקום דומם. בעצם אפשר לומר שהארצות משמשות בתור מגש להניח עליו אנשים. מה שאין כן בארץ ישראל, שהיא אישיות זוגית עם עם ישראל, כמו שמצאנו, למשל, שאדם, בלשון זכר, נקבה אדמה. זאת אומרת שיש איזה יחס של זוגיות בין הארץ לבין האומה. עכשיו, יש בזה דבר עמוק, כי אצל הגויים בדרך כלל הארץ נחשבת בתור האם, אמא אדמה, בעוד שבעם ישראל, ארץ ישראל מופיע בתור אישה. מה ההבדל בין אישה לבין אמא? אמא אני לא בוחר. אדם נולד בדרך הטבע לאמו, וזה לא נתון לדיון. מה שאין כן עם אשתו, זאת החלטה. החלטה בעלת אופי מוסרי. זה אומר שהקשר שלנו עם ארץ ישראל מותנה בין היתר במוסריותנו. אז נאמר, אז תרצה הארץ את שבתותיה. שבתותיה הכוונה השבת, אבל גם בעיקר השמיטה. כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ, וירצת את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות, את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. אז הגאון מבילנה עושה חשבון, מתוך כל השמיטות והיובלים, שבהם היינו בארץ, בימי בית ראשון, או אפילו בימי השופטים, עושה חשבון, מתי כן שמרו שמיטה, ומתי לא. ויוצא לו בדיוק, לפי החשבון שלו, 70. כלומר שיש... מה? כן, אבל רש"י לא אומר איך. לא עושה את החשבון. מה שאין כן הגאון שיש לו... הוא אומר, באיזה מלך שמרו, מתי לא.
אפשר להגיד משהו חשוב?
תמיד אפשר להגיד דבר חשוב.
לפי הפשט, זה שבתותיה, זה כל השבתות שעם ישראל לא שמע, וכלול בזה גם את השמיטה.
יפה, יפה, יפה.
כי השבתות לא פחות, הן אפילו חשובות יותר.
נכון, רק ששבת הארץ זה השמיטה. זה, זה. ונשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, ונשאו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף. כאחת התוצאות של הגלות, זה מורך הלב. מורך הלב עושה את האדם לחלש. חלש שהוא, כל דבר מפחיד אותו. כן, מכירים את הסוגיה במסכת שבת על סנדל המסומר, שכאשר... אסור לצאת בשבת סנדל המסומר, והגמרא מספר שזה על פי מעשה שהיה, שהסתתרו במערה, ונהפך הסנדל של אחד מהם. הסנדל המסומר הוא מאוד כבד, הוא עושה רעש כשהוא מתהפך, וחשבו שהרומאים באים, ואז הם מרגו אחד את השני כדי לא ליפול בידי הרומאים, והכל היה סתם בלוף. כלומר, לא היה שם שום רומאי ולא כלום. זאת אומרת, המצב שאדם מתיירה מעבר למה שראוי לפי ההיגיון, זה אחת התוצאות של הגלות. אותו דבר גם אומר הרב קוק ביחס להתפתחות הספרותית בימי התחייה הלאומית. אומר הרב, יש כאלה שרוצים שהספרות שהספרות החדשה תעסוק אך ורק בעניינים של קודש. אומר הרב, זה בגלל שיש להם מורך לב, הם מפחדים מן החול. אבל השלימות של ההופעה האלוהית זה כולל את כל מרחבי החיים, וזה דבר שבימי הגלות אנחנו התרגלנו לפחד ממנו. וחשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין, ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. זה מה שבאמת התרחש, זה גם ההמשך של המעשה של סנדל המסומר, אז זה דגם של מה שרואים כאן. פסוק למדחת הוא מאוד משמעותי, ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. היה תלמיד חכם אחד בין שתי המלחמות, שתי מלחמות העולם, שכתב באחד המאמרים שלו שלא איבדנו שום דבר מעצמנו בזמן הגלות. הגלות לא פגמה בנו שום דבר. ואז הרב צבי יהודה קוק כתב על המאמר הזה כמה הערות, על המילים האלה הוא מביא את הפסוק הזה, וישבתם בגויים, ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. כלומר, התורה מעידה שהגלות זה דבר נורא. אני זוכר שפעם הייתי באיזה כנס של רבנים חשובים מחוץ לארץ, ודיברו על מה הייעוד של עם ישראל. אז קם שם חכם אחד ואמר שלדעתו עם ישראל זה עם מרובה מרכזים. אחד המרכזים ארץ ישראל, אבל יש הרבה מרכזים. אחר כך ביקשו ממני לדבר ושאלתי שאלה פשוטה, תגידו לי למה זה לא כפירה. זה היה הרגשה מאוד נעימה שם בציבור. כן.
הפסוק הזה יוצא שגם הארצות האחרות הן
משיבות. למה? אכלה אתכם. לא. ונשארים בכם, ימקו בעוונם בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם איתם ימקו. טוב, זו שאלה גדולה, האם אנחנו צריכים לשלם על העבירות של אבותינו, או רק על העבירות של עצמנו? התורה אומרת פה כן אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבים. חז"ל פירשו כשמחזיקים במעשה אבותיהם בידיהם. אבל האמת היא שאף על פי שדברי חז"ל הם נכונים, בימי בית ראשון לא ידעו את הפירוש של חז"ל. כלומר, איך אומר הנביא באיכה, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבונותיהם סבלנו. כלומר, לא חשבו, כלומר חשבו שזה דבר מובן מאליו. הקשר בין הדורות הוא כזה שהאבון של האבות מגיע גם אל הבנים. למה בימי בית שני השתנתה התפיסה? פשוט מאוד. בימי בית שני נולד הפרט. לפני כן כל אדם הרגיש שהוא חלק מן הכלל. אם אני חלק מן הכלל, אז אם יש חלק של הכלל שמקולקל, זה משפיע ישירות עליי גם אם אני לא עשיתי חטא. מה שאין כן בימי בית שני שהזהות הקולקטיבית נחלשה, אז הזהות הפרטית עלתה. ולכן יחזקאל הנביא אומר באותה מציאות, בן לא יישא באבון האב ואב לא יישא באבון הבן, איש בחטאו וכו'. כלומר, אבל זה דבר שבימי נתינת התורה היה מובן מאליו, שאף באבונות אבותם איתם ימקו.
כן. אבות אכלו
בוסר
ושני בנים.
זה כתוב פעמיים בתנך, אבות אכלו בוסר ושני בנים, תקהנה.
כן, זה בתמיה?
לא בתמיה. כלומר, אנחנו קוראים את זה בתמיה, אבל הקדמונים לא. וזה בדיוק מה שיחזקאל אומר. מכאן ואילך זה משתנה. המדרש אומר את זה במפורש, שיחזקאל שינה את ההנהגה. כן? ככה מובא בתנחומה, אם אני לא טועה. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם, ומעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי. אנחנו יודעים את זה בספר נחמיה, כשעזרא מסדר תפילה המונית אחרי סוכות, ואז הם מביאים קורבנות כדי לחפר על החטאים של אבותיהם כל ימי הבית הראשון גם כן.